בפרק 20 בפודקאסט אני הזמנתי את המשורר והמתרגם שמעון בוזגלו כדי לדבר על מחזה יווני קדום של אוריפידס, על מדאה, אחד מ-18 או 19 המחזות של המחזה היווני ששרדו בצורה די שלמה עד לימינו. בשיחה הזאת שמעון ואני דיברנו על המכשפה של המיתולוגיה היוונית, האישה שעשתה את המעשה הבלתי נסלח והנורא ביותר שהורה יכול לעשות, והכל כנקמה בבעלה שהיא מנסה להצדיק לאורך המחזה בדרכים שונות. אני חושב שהשיחה נסובה סביב שני כיוונים בעיקר, קודם כל ומעל הכל הזווית החדשה ששמעון הציג בפניי לגבי מחזות, שזה שהם כתובים זה כמעט משני. המטרה של מחזה כתוב היא להפוך להצגה אחרי הכל. עכשיו, על פניו זה די ברור מאליו, אבל אני חושב שחרדת הקודש שאני ניגשתי אליה כשקראתי את התרגום של שמעון למדאה, ובכלל כשאני קורא מחזות כתובים, אז חרדת הקודש הזאת די התנפצה, כי כמו ששמעון אומר, במאי או במאית נמשכים למשהו מסוים במחזה, לאו דווקא לכל הטקסט, לכל שורה ושורה, או אולי אפילו לא בהכרח לדרך שבו המחזה כתוב, העיבוד הוא העיקר הרי. במובן הזה מחזה כתוב הוא משול לתסריט. מה שחשוב זה מה שאנחנו רואים על הבמה, התוצר הסופי. ולכן, ובאמת מתוך הגישה הזאת, אי אפשר לדבר על מדאה של האוריפידס, אלא על מדאה של הבמאי או הבמאית המסוימים שאיבדו את המחזה שחיבר האוריפידס. ובכל זאת, אני שואל, וקצת מקשה, האם אפשר להשליך את האוריפידס לגמרי? כי השיחה הזאת מוכיחה לי שלא. שיש דברים חשובים להגיד על התיאטרון היווני הקדום, שנותנים גם את ההקשר ההיסטורי, אבל גם, ואולי יותר חשוב, ההקשר היצירתי, אומנותי, שאני משער שעיבודים שונים כן נותנים עליו את הדעת, כן מתייחסים אליו. אי אפשר להשליך הצידה לגמרי את המחזאי שכתב, ויש דברים מאוד מעניינים להגיד על הסיפור המתגלגל של מדאה, שצריך להזכיר את זה. אנחנו אמנם מדברים על המיתולוגיה היוונית, אבל זה לא התנך במובן הזה שלא מדובר בסיפור מקודש. יש גרסאות קדומות יותר של מדאה, לפני האוריפידס, שבהן מדאה לא רוצחת את הילדים שלה, שהנקמה שלה היא אחרת. הגמישות הסיפורית הזאת היא דבר שמאפיין את התפיסה היוונית, והיא גם דרך להעביר רעיונות. מדאה של האוריפידס, לדעת שמעון, הוא מחזה שמטרתו להראות בין היתר את הטיפשות של ההפרדה המגדרית, את הזלזול, ואולי אני מוסיף את הזלזול והסכנה שבזלזול בחצי מהאנושות. אין כאן הצדקה של הטירוף, כי אי אפשר להצדיק מעשה כמו שעושה המדאה, ואנחנו גם לא צריכים לנסות להצדיק אותו, אבל כן יש כאן ניסיון להציג אותו, את הטירוף הזה מבפנים. ובמובן הזה, ואת זה כבר אני אומר, המיתולוגיה, בגלל העוצמות שלה והעובדה שהסיפורים הולכים עד הסוף ובגדול, המיתולוגיה, אולי אפילו יותר מהתיאטרון ובטח לפניו, היא כלי להציג את הרגשות הגדולים ביותר. תחשבו על הזעם של אכילס, הגעגועים של אודיסאוס, הצער של פנלופי והנקמה והטירוף שמשתלטים על מדאה, שהיא אגב נותנת להם להשתלט ומחזקת אותם לאורך המחזה. הנה למשל קטע הקצר די מסוף המחזה, שתי תמונות לפני הסוף אני חושב, שנייה לפני שמדאה עושה את הנורא מכל, היא מדברת אל עצמה ואומרת, קדימה לב, תתעטף בשריון, למה אני מחכה? למה אני לא ממהרת לעשות את הדבר הנורא הזה, ההכרחי הזה? בואי יד מסכנה שלי, קחי את הסכין, קחי, אל תתרקחי, אל תזכרי שאת אוהבת את הילדים, שאת ילדת אותם. אז הנה כבר בקטע הקצר הזה שתרגם שמעון, אנחנו מקבלים הצדקות ותירוצים, ואולי גם חשש אמיתי שאם הילדים ייפלו לידיה של אשתו החדשה, של יסון, בעלה של מדאה, שהחליט לעזוב אותה אחרי עשור שנים, אולי אם זה יקרה, סופם של הילדים יהיה רע יותר. אז על כל זאת ועוד, כמו שאומרים, בפרק 20 של ספריית בבל, עם האורח שלי, שמעון בוזגלו, על מדאה של האוריפידס. מתוך 90 המחזות שחיבר המחזאי והטרגיקון שנדבר בו היום, אוריפידס, 18 או 19 מחזות שלמים שלו שרדו. תלוי את מי שואלים. זה אולי נשמע מעט, אבל מדובר ביותר מחזות שלמים שהגיעו אלינו מאשר המחזות ששרדו משני הטרגיקונים היוונים הגדולים האחרים ביחד. אני מדבר על סופוקלס ואייסחילוס. אוריפידס היה צעיר מבין השלושה. מעט מאוד ידוע על חייו, אבל יצירתו מדברת בעד עצמה כבר מעל ל-2000 שנה. מתוכה אנחנו נתמקד היום במחזה אחד, עוצמתי וטרגי במיוחד, במדאה, סיפורה של אישה זרה עם כוחות על, סוג של מכשפה נקמנית, שחיה בעולם יווני שונא זרים, אישה שבעלה נטש אותה ואת ילדיהם המשותפים, שני בנים צעירים, והחליט להתחתן עם ביתו של מלך קורינתוס במקום. בעלה הוא הגיבור יסון, שלא סייע מדאה להגשים את השליחות שלו שנים ספורות קודם לכן, להשיג את גזת הזהב. הכאב ותחושת הנקמה שהציפו את מדאה משנודע לה על עזיבת בעלה, הם שיובילו אותה עד סוף המחזה לבצע את המעשה הנורא מכל. אז כדי לדבר על המחזה הזה ועל דמותה של מדאה, נזמנתי את המתרגם והמשורר שמעון בוזגלו. אז שלום שמעון.
שלום.
בתרגומים הרבים שלו, שמעון מתמקד בספרות יוון העתיקה ורומא העתיקה. הוא תרגם המון שירה יוונית ורומית, מספר דיאלוגים של אפלטון ועוד ועוד, אבל היום כאמור אנחנו בעניין של המחזות, ומה שמיד קפץ לי במהלך התחקיר, שמעון, היא העובדה שמרבית המחזות שתרגמת היו של אוריפידס, המחבר של מדאה כמו שהזכרנו. אז הייתי רוצה להתחיל ולשאול למה במיוחד אוריפידס ולמה מדאה, כי תרגמת את המחזה הזה פעמיים בעצם.
נכון. תראה, יש לזה שתי תשובות, תשובה אחת עיקרית, תשובה אחת משנית. התשובה העיקרית היא שזה מחזה, זה לא שירה. כלומר, אני עובד לפי הזמנות של תיאטרונים, פשוט. ויצא שאת ההזמנה הראשונה אי פעם שקיבלתי לתרגום לתיאטרון, קיבלתי למדאה של אוריפידס, שזה היה לפני כבר קרוב ל-30 שנה, משהו כזה. אז זה באמת, ואחר כך גם כן זה מה שקרה. כי אוריפידס, אתה ציינת את הדבר הזה, נשארו בערך 19 מחזות שלו, אז מן הסתם המחזות שלו מוצגים קצת יותר ממחזאים אחרים, אף על פי ש מבחינה יחסית, אולי סופוקלס קצת יותר, כי זה אנטיגונה ואדיפוס המלך, ומתוך 7 מחזות, 2 מתוך 7, אולי זה קצת יותר. כי אצל אוריפידס בדרך כלל לוקחים את מדאה, את הנשים הפיניקיות, את אורסטס, את אלקטרה, משהו כזה, אלה המחזות בדרך כלל שמציגים של אוריפידס. אז קודם כל, לשאלתך, קודם כל זה באמת עניין פרקטי, זה עניין של הזמנות של תיאטרון. כיף לי לעבוד עם הזמנה. למה כיף לי לעבוד עם הזמנה? קודם כל זה כסף. בוא נתחיל עם זה, זה מאוד פשוט. שנית, יותר חשוב, זה פשוט דבר, זה כשאני יודע מי הבימאי ומי השחקנים, במקרים הטובים זה ממש עושה לי חשק. כי אז אני יודע גם על איזה קונספט לעבוד, מי ישחק מה, ואז אני יודע את המגבלות ואת היתרונות של אותו שחקן או שחקנים ספציפיים. וזה מאתגר אותי, וזה כיף לי לתרגם בצורה כזאת. לשבת סתם ולתרגם תרגום מגירה, זה לא מדבר אליי בתיאטרון. בשירה, כמובן שאני עושה את זה, זה משהו אחר לגמרי, זה עולם אחר. אבל בתיאטרון, לשבת ולתרגם ולחכות שמישהו ייקח את זה, זה ממש ממש לא העולם שלי, וזה לא מעניין אותי בכלל לעשות את זה. אז קודם כל זה עניין טכני, עניין של הזמנות. אבל בלי קשר, אני מאוד מאוד אוהב את אוריפידס. דווקא מעניין, אתמול שחקנית אחת, שאני מאוד מעריך, שאלה אותי מה יהיה, מתי אני אתרגם קצת את משהו מהאורסטיאה של אייסחילוס. אז אמרתי לה מה שאני אמרתי, שכשיזמינו ממנו, כן? לעשות את הדבר הזה. אבל האמת היא שאני פחות נמשך לזה. אני מאוד אוהב את הצד הפואטי של אייסחילוס, אבל אני עושה הפרדה גמורה בין פואטיקה לבין תיאטרון. בפואטיקה ותיאטרון עובדים יחד, אבל לא מבחינה טקסטואלית, אלא מבחינה בימתית. מבחינתי, הפואטיקה בתיאטרון היא מה שקורה על הבמה. זאת הפואטיקה, ולא התפייטות של טקסט. אתה מבין? אני מנסה את זה יותר מהבחינה הזאת. זה... התפייטות היא דבר אחד, ואני לא סובל התפייטות. לא בשירה גם כן. ובטח לא, על במה, אבל המעשה הלירי בתיאטרון נעשה במכלול של מה שקורה כרגע, ברגע נתון, על הבמה, ואיתו אני זורם. אז אני אעשה, אז אצל אייסחילוס, זה מעניין, השפה של אייסחילוס מול השפה של סופוקלס והשפה של אוריפידס. אנחנו מדברים על, יש שם משהו שמאוד מזכיר בהתגלגלות של הטקסטים האלה, את מה שקרה לעברית. זה כמו שאם אנחנו לוקחים את אייסחילוס, זה כמו ביאליק וצ'רניחובסקי בעברית, סופוקלס, תקופה קצת יותר מאוחרת, כמו אלתרמן כזה, כן? ואוריפידס, זה, אוריפידס זה, אני יודע מה, אמיר גלבוע, או מישהו עכשווי, משהו כזה, כן.
אני חשבתי שתגיד יונה וולך, אבל כאילו, כאילו אנחנו חושבים על ביאליק וצ'רניחובסקי, אנחנו לא קוראים אותם היום, נגיד, כל כך. אז אתה אומר שברמה הזאת, זה כאילו עברית ארכאית כזאת, שעוד לא התגבשה בדיוק?
לא, התגבשה בהחלט, התגבשה בריבוע. זה לא עניין של התגבשות, זה עניין של שלב בשפה, שלב מאוד מאוד, שלב שמול אוריפידס כבר הוא גבוה. זאת אומרת, זה כמו שאלתרמן, זו שפה מאוד מאוד גבוהה בשבילנו היום, ביחס לשפת דיבור, ליחס לשפת כתיבה, יחס לשפת תרגום. כן. זה בדיוק מה שקורה בין אייסחילוס לבין אוריפידס. זה באמת, וזה תהליך מאוד קצר, כמו תהליך שקרה בין אלתרמן לביני, למשל. כן. אלתרמן גדול ממני בסך הכל ב-50, כן, 50... אלתרמן נולד ב-1910, גדול ממני ב-52 שנים. אז אוקיי, זאת אומרת, אייסחילוס וסופוקלס ואוריפידס, אני לא זוכר כרגע, זה משהו כמו איזה 30-40 שנה, משהו כזה, אבל הפער הוא בהחלט, אני בהחלט יכול לחשוב שהפער ביניהם הוא כמו הפער ביני לבין אלתרמן בשפה, מהבחינה הזאת. אז, אבל זה לא עניין, זה לא עניין שלי. הייתי מאוד רוצה לתרגם את אייסחילוס, אבל הוא איכשהו פחות דרמטי. וכשאני אומר פחות דרמטי, אני מתכוון, יש משהו, גם במבנה, שיש שם פחות שחקן אחד, כן? וגם בעובדה שיש שם משהו מאוד סטטי בהתרחשות. ההתרחשות היא יותר בטקסט ופחות בפעולה, פחות בדרמה הבימתית. אפשר לעשות מזה דברים נפלאים בתיאטרון, כן? אפשר לחגוג על העניין הזה, אבל לי אישית איכשהו הטקסטים של אוריפידס מדברים אליי יותר, המבנה של הטקסטים, לאו דווקא התוכן, אלא איכשהו בונה את הטקסט, זה מאוד מושך אותי. גם השפה שלו מושך אותי יותר, אני מאוד אוהב את זה, וגם אני מודה שגם מאוד, אני מאוד אוהב את החילוניות שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? האל מבחינתו זה לא יותר כמו שלפעמים נפלק למישהו בעזרת השם בעברית, למשל, או שהוא מתכוון לזה בכלל, כן? סתם נפלק לו, אני יודע, או אלוהים שמו, כן? כל מיני, על היוסטו, דברים כאלה, כן? יש מין מטבע לשון כזה. אז הוא חי בתקופה, חי בהחלט בתקופה אלית, כן, שיש בה אלים אצל רוב האנשים, אבל בוא לא נשכח שהוא גם חי בסצנה מאוד מאוד מסוימת, אנחנו מדברים על אתונה במחצית השנייה של המאה החמישית לפני הספירה, ואין ספק, אין ספק שהוא חי בקרב קהל אינטלקטואלים ואינטלקטואליות, דרך אגב, כן. כזה שאפשר לו לדבר בצורה מאוד מאוד חופשית ולחשוב מחשבות מאוד מאוד חופשיות, כשעל הבמה עצמה הוא כן היה צריך להתחשב בקהל הרחב יותר, שאז כמו היום תקוע באמונות מאוד מאוד מסוימות, שמרניות, גם אז וגם היום זה מהבחינה הזאת שום דבר לא ממש השתנה, ואוריפידס במונחים מודרניים היה בהחלט ליברל ואיש שמאל.
כאילו שהתחלת את התשובה שלך, רציתי להתאפס על הקטע שאתה מתרגם עם השחקן בראש, אז לפני שנדבר על היחס לדת והקהל, הקהל, בוא נגיד, שראה את היצירות האלה באתונה של המאה החמישית לפני הספירה, אתה, זה היה נשמע כמו, אתה יודע, כמו איזה תסריטאי שכותב סרט עם שחקן מסוים בראש, אבל אתה אומר, אני מתרגם ונחמד לי וטוב לי כשאני יודע לא רק מי הבמאי, מה הסגנון שלו, הסגנון שלה, אלא גם מי השחקנים. אז אתה מעצב את התרגום לפי השחקנים והיכולות? מה זה אומר?
אני לא ממש מעצב, כי למעשה אתה יכול בהחלט לקרוא לי במאי טקסט כשאני ניגש למחזה. אני לא מתרגם מילים. אני אף פעם לא מתרגם מילים, גם לא בשירה ולא בפרוזה ולא זה, אבל בתיאטרון על אחת כמה וכמה. אני לא מתרגם מילים, אני מתרגם סיטואציה דרמטית. כלומר, אני שואל את עצמי, מי זה שמדבר, מי זה שאליו הוא מדבר, ומה קורה כרגע על הבמה? מי עוד נמצא על הבמה? מה היה לפני, מה הולך להיות, ועלה ועלה. אלה שאלות שמאוד מאוד חשובות לניסוח הטקסט, לניסוח שפת הטקסט, ולהבנת הטקסט כמובן. וכשאני מדבר על התחשבות בשחקן, אני מדבר על כמה דברים, על התחשבות בשחקן כללי ועל התחשבות בשחקן ספציפי. בשחקן כללי אני נמנע מאוד, למשל, דוגמה, אני נמנע מאוד מרצפים של האות ה', כי קשה להגיד אהבה בהרים גבוהים, שים לב, זה כבר הופך להיות חצי פתטי כבר, כן? או הרבה חטים, זה גם בעיה. אני יודע שיש שחקנים שקל להם מאוד, זה היה במובן הכללי, במובן הספציפי, אני יודע שיש שחקנים שהם באמת אלופים בטקסטים, ויש שחקנים שקצת קשים בטקסטים, קצת קשה להם, ולוקח להם זמן לעבוד עם טקסט. זה לא אומר שאם קשה להם בטקסטים, אך בדרך כלל זה נורא מעניין. השחקנים שקצת קשה להם בטקסטים, אפילו ילגים בטקסטים, עשויים להביא את הסצנות מאחורי הטקסט למשהו מרתק. זה קורה לא מעט פעמים מהבחינה הזאת. אז אני מתחשב בשחקנים ספציפיים מסוימים מבחינת, אם אני יודע שזה שחקן מאוד מאוד אינטליגנטי ושחקן טוב, אני מעריך, אז אני לא, זה יותר בא בכיוון שלי. אני לא עושה חשבון, אני מתרגם כמו שמתחשב, כי אני יודע שהוא יוכל לטפל בזה ולא תהיה איזשהו בעיה. אם אני יודע ששחקן מאוד מוגבל והבימאי, או שחקנית, אם זה שחקן בעייתי, שאני חושב שהוא בעייתי, אז אני אשתדל, אני מודה, אני אשתדל קצת לפשט במקומות מסוימים את הטקסט, כדי שיהיה לו קל יותר לעבוד עם זה, כי בסופו של דבר אני לא רואה את עצמי כיותר עזוב אותי את עצמי, אני לא רואה את הטקסט כיותר מחלק בלבד מהצגת תיאטרון. חלק חשוב, אבל בהחלט לא הדבר. יש המון אנשים שלא מתמצאים בתיאטרון, בעיקר אנשי ספרות, זה נורא מצחיק אותי איך שהם מתייחסים להצגת תיאטרון, או לאו דווקא למחזה, אלא לעיבוד של ספר. אבל הספר היה יותר טוב. אתה שומע לפעמים את דברי ההבל המטופשים האלה של כל מיני קוראים ככה, בדברים האלה. וזה מעניין בספר. הספר בעיניך, כשאתה קראת אותו. אבל ספר כשהוא עובר זה, הוא לא צריך להיות כמו שאתה, מר איקס, קראת אותו. הלו, אם הבימאי בחר לעשות את הדבר הזה, הוא בחר משהו מאוד מאוד ספציפי, משהו מאוד נקודתי ברומן הזה, אתגר אותו. היה לו טריגר בדבר הזה. ודאי לא כל הספר, איזה משהו, ועליו הוא שם את עליו הוא שם את הדגש.
זהו, אז זה באמת הרשה לי להצחיק אותך, כמו שאמרת. אז באמת אני יותר בספרות מאשר נגיד בתיאטרון, והיה שם משהו בהקדמה לתרגום שלך שממש תפס אותי, שבדיוק מה שאתה אומר, המחזה, הטקסט הכתוב, הוא רק מרכיב אחד של הצגת תיאטרון, ואתה מפרט יחד עם התפאורה, התאורה, המוזיקה, התנועה, אז זה לא מדובר ביצירה ספרותית עצמאית.
ממש לא, מדובר, כן. מדובר בלא יותר מאשר בסיס מילולי, זה הכל, שעם הבסיס המילולי הזה, כמובן, הבסיס המילולי קיים, ולכן, מכיוון שהוא קיים, מכיוון שהוא עוגן, במובנים של יוון העתיקה כבר כמעט אפשר להגיד עוגן נצחי, כן? אז, אז, אז מה זה חשוב? אפשר לעשות עם זה מה שרוצים, כן? זה הכיף. לקחת משהו, איזה משהו בטקסט הזה ולעבוד עליו. אפשר לא לקחת, אפשר לקחת חלק מהטקסט הזה, חלק קטן, ולתת לתנועה ולשקט לעשות את שלהם, לעשות את מה שאוריפידס לא חלם בכלל שאפשר, אבל שאוריפידס, אם היה בקהל, היה פשוט מוחא כפיים בפראות ממש, אם היה רואה את מה שעשו עם הדבר הזה.
איך אנחנו משערים, אבל במובן הזה זה נשמע שהמחזה, הטקסט הכתוב הוא יותר דומה לתסריט.
לא, אני לא מסכים.
לא?
הוא לא דומה לתסריט מהבחינה של מה שאני חושב שאתה חושב, אלא הוא דומה לתסריט כי מחזה הוא תסריט. מחזה הוא לא יצירה ספרותית, תשכח מזה. השם בעברית זה מילה מאוד יפה. מחזה, משהו שחוזים בו. זה לא משהו שקוראים, זה משהו שחוזים בו. החיים שהוא מקבל הם באים דרך זה שחוזים בו, לא זה שקוראים בו. זה שקוראים בו זה משהו טנטטיבי. זה כרגע על הדף, זה בסדר, אבל זורקים את זה הצידה. אין לזה שום, זה לא העניין. העניין הוא מה שנעשה על הבמה באנגלית, a play, כן? משהו שמשחקים אותו, שזה גם כן מאוד מאוד יפה. כן. זה לא משהו שקוראים אותו, זה משהו שמשחקים אותו, אבל הואיל ואתה כצופה לא יכול לשחק אותו, כן? זה מעניין, זה בא, זאת מילה, כשחושבים על זה עכשיו, באנגלית זאת מילה שבאה מהצד של אנשי התיאטרון, ובעברית זאת מילה שבאה מהצד של הצופה. לא של איש התיאטרון, מהצד הפסיבי יותר, זאת אומרת, אבל פי שלחזות זה יכול להיות מאוד אקטיבי, כן, כי אתה מפעיל המון המון חושים, ואת כל החושים האלה אתה מערבב ביחד למשהו, זה עובר את הסינון של האינטלקט שלך, כן? או את היכולות של האינטלקט, אבל באנגלית זה to play, מי יכול to play? שהתיאטרון, לא הקהל.
במובן הזה זה כמעט נראה לי שאי אפשר לדבר על מדעה של אוריפידס, צריך לדבר על מדעה של הבמאי הזה או הבמאית הזאת.
לחלוטין, לחלוטין. וזה דבר שהרבה פעמים גם כן במגע שלי עם אנשי ספרות ועם קהל רחב בכלל, הקהל הרחב מתבלבל, הוא אומר אני הולך לראות אוריפידס, אני הולך לשמוע קנטטה של באך. מה זאת אומרת? אין דבר כזה קנטטה של באך. יש קנטטה של באך בביצוע של טום קופמן, או יש קנטטה של באך בביצוע של הרמון קור. וזה גישות כל כך שונות, ומי שלא יכיר, לפעמים יחשוב ממש הוא שומע יצירה אחרת. וכנ"ל פה בתיאטרון, זה מדע בבימוי של אופיר עיני, או של רוברט לובלום, או של זה או של זה. אני בחיים לא אלך לראות את מדעה, אם, ואני לא אנקוב פה בשמות של בימאים ובימאיות, כן? אבל אני אגיד לך שברוב המקרים, כן? אני לא אלך לראות את זה. ברוב המקרים של רוב הבימאים והבימאיות, לא, אני לא אלך לראות את זה. זה ממש לא מעניין אותי מה הם עושים, כי אני יודע שזה לא יעניין מה שהם יעשו. אני יודע שהאינטרפרטציה לא תהיה מעניינת, אני יודע שזה יהיה שמים, אני יודע שזה יהיה בנאלי, אני יודע מה שקורה בפרשנות, בפרשנות הבימתית, כן? אז זה מה שיקרה. אבל יש כאלה, אבל יש בימאים ובימאיות שכמובן, לא מעניין אותי מה הם, הם יקחו טקסטים של מקולת, כזה לקנות לחם וחלב וזה, ואני אלך לראות כי אני יודע שזה יהיה מרתק.
זה מזכיר לי מה שג'וני דפ אמר פעם על טים ברטון, שאם הוא רוצה לצלם אותי שעה וחצי מביט על מנורה, זה גם בסדר מבחינתי. כן, אז כשהיוונים ניגשים, היוונים העתיקים, כמובן, אתונה וזה, הולכים לתיאטרון, הם ניגשים לסיפור של מידי האחרת מאיתנו, או בעצם לכל הצגה, כי הם מכירים את הדמויות שההצגה מדברת עליהם, זה לא דמויות ש... זה לא כמו מחכים לגודו שהדמויות קיימות רק במחזה הזה. ובמובן הזה אני שמעתי שזה קצת כמו, אלו דמויות מהמיתולוגיה בעצם, זה קצת כמו שיהודים הלכו לראות הצגה על סיפורי תנך, רק שאני חושב שההבדל העיקרי זה שכשיהודי ילך לראות הצגה על סיפורי תנך, הוא לא יצפה לראות שינויים בסיפור כל כך הרבה, אולי קצת יותר עומק, קצת זה, אבל התנך הוא טקסט קדוש, אלוהי, והמיתולוגיה היוונית לא מקודדת באף טקסט כזה, אפילו האיליאדה והאודיסאה, נגיד היצירות הגדולות של המיתולוגיה זה שירה בסך הכל. אז כשאנחנו הולכים לראות את מידיה, כי אני יודע שיש גרסאות שמספרות את הסיפור הזה, או יש רמזים, שמידיה, ספוילר, לא רוצחת את הילדים שלה בסוף, כמו שאוריפידס מחליט.
כן, יש, בהחלט אפשר לעשות הקבלה בין היכרות, למשל, בין היכרות של הקהל המקומי, את סיפורים כאלה ואחרים מהתנך, אבל בשביל אני חייב לעצור פה על התנך. אני חושב שיש אשליה, איך לקרוא לזה, זה, על משקל אשליה אופטית, אני יודע, הייתי אומר, אשליה אודיטורית, או אשליה קריאתית, או פרשנית, או משהו כזה, לגבי ההיכרות של דוברי העברית את התנך. זאת אומרת, אני חושב שדוברי העברית מכירים את התנך כמו שאני גולגולה. הם לא ממש מכירים את התנך, כי הם מפרשים את זה דרך העברית המודרנית, וזה נורא מבלבל. יש הבדל מאוד מאוד גדול הרי בין העברית המודרנית והעברית המקראית, אלה שפות שונות, לפעמים שפות שונות מאוד, לפעמים יש הקבלות כאלה ואחרות, אבל אלה שפות מאוד מאוד שונות, וכמובן טקסטים בתנך המון 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 קטעים מוקשים, והמשעשע הוא שאם אתה לוקח 10 אנשים מג'ורג'יה, כן, שנשענים על תרגום התנך לאנגלית, אין לי טיפת ספק שהם מכירים את הטקסטים האלה הרבה יותר טוב מ10 אנשים אקראיים פה בארץ, שקראו, אם בכלל קראו תנך, כי יש פה איזו התעקשות לקרוא את הטקסט העתיק הזה, as is, וכל מי שעסוק בטקסטים עתיקים כמוני, יודע שזה משהו שצריך ללמוד אותו המון המון זמן ולעומק, ולא כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה, וגם אין סיבה, כל אחד והיכולות שלו ונטיות הלב שלו. ואנחנו מגיעים פה לכך שכמו שאת מדעה של אוריפידס, היווני העכשווי קורה בתרגום ליוונית מודרנית, כך בעיניי גם צריך לתרגם את התנך לעברית מודרנית. מה שנעשה, וחטף פה קיתונות של רותחין, שזה היה פשוט מזעזע, איך כיסחו את הדבר הזה. ואתה יודע, מי שעשה את היוזמה של הדבר הזה, רפי מוזס, איש יקר מאוד, האיש שעומד מאחורי הניקוד של מילון אבן שושן, הוא עמד גם מאחורי היוזמה להוציא את זה, הוא אמר לי שדווקא הקהל שהכי קיבל את התרגום הזה, היו שני סוגי קהל. קהל אחד זה הקהל החרדי, והקהל האחר זה קהל הנוער, שסוף סוף הבין מה נאמר, וגם אני יודע, יודע את זה בצורה אישית, כי הבנים שלי זכו לפני שמשרד החינוך ביטל את האפשרות בכלל לקרוא, פשוט לא יאמן, שהבנים שלי זכו סוף סוף להבין מה כתוב שם בטקסט העתיק הארכאי הזה, ששום דבר לא ברור בו, אבל יש איזו התעקשות לקרוא בו, כי כדי שתדע איך זה כתוב בשפת המקור. אז יש פה קצת משהו, יש משהו שונה קצת מזה. עכשיו, רוב הקהל, מה שאני רציתי להגיד, רוב הקהל פה לא מכיר באמת את סיפורי התנ"ך. לא באמת מכיר. וכנ"ל ביוון העתיקה, בוא נזכור, הצגת תיאטרון היא אירוע חברתי מאוד מאוד רציני, שנערך פעם אחת בשנה. במשך זה במסגרת פסטיבל דתי שנקרא דיוניסיה לכבוד האל דיוניסיה הגדולה לכבוד האל דיוניסוס. יש חלק שלוקחים את זה ברצינות, את זה כפסטיבל דתי, יש חלק שפן, שזה הרוב, אני מניח, כן? כי במשך שלושת ימי הפסטיבל הזה, זה באמת היה פסטיבל הפנינג כזה, המון כל מיני ג'אגלרים, אנחנו יודעים על דברים כאלה, כן? להטוטנים, עניינים, מוזיקאים, בטח המון המון דוכנים, כל מיני דברים, המון רעש, המון דברים עסיסיים, צבעוניים, ועל הדרך יש גם קצת הצגות תיאטרון, ובוא עוד דבר אחד נזכור, אנחנו מדברים על זמן שנמשך עוד מאות מאות שנים אחר כך, על זמן שבו אין לנו טלוויזיה, ואין לנו עיתונות, ואין לנו רדיו, ואין לנו שום דבר מן הדברים האלה, ואדם מגיע מחיי יום יום שקטים ביותר, מסביבה מאוד מאוד שקטה, שיכולה להיות גם הרבה פעמים מאוד מאוד מונוטונית, עם גירויים לא בהיקפים של large scale, כמו היום כזה, זה מריחות מברשת ענקיות כאלה, כן, שיש לנו היום, אלא גירויים ברמה של ניואנסים דקיקים ביותר, כי החושים גדלו על זה, למדו את זה, האוזן, איך שהיא מקשיבה לדברים, המון המון שקט, ואז כשאתה שומע צליל פריטה או נשיפה, אתה נעצר על זה בעוצמה, יש לזה המון המון כוח. כשמישהו אומר משהו, למילה יש ערך. זה לא סתם שאנחנו אומרים מילים קדושות, או למילה שלו יש, כי כל הפטפטת האינסופית שהתקופה המודרנית, נמצאת בה, לא קיימת. פטפטת אינסופית של טלוויזיה, של רדיו, של בלוגים כרגע שלנו, שלך ושלי. ובלי זה, האפשרות של קהל, אני רוצה לראות הצגת תיאטרון, no problem. אני קונה כרטיס והולך הערב להצגת תיאטרון. אני אמצא איזה מקום שיש בו הצגת תיאטרון. פה שום דבר, זה פעם בשנה. יש אפשרויות, היו גם פסטיבלים קטנים כאלה ואחרים, היה זה עוד פסטיבל אחד באתונה, והיו פסטיבלים אחרים כאלה, פסטיבלים כפריים, שחולי תיאטרון, בוא נגיד ככה, אם היו כאלה, היו יכולים ללכת לראות, אבל באופן כללי, כל התופעה הזו לא הייתה קיימת. פעם בשנה זה מה שיש לך. אז העוצמה היא אדירה, על החושים, עליך כאדם, על מה שאתה חווה. עכשיו, זה לא בא רק כהצגה אחת, זה בא במסגרת טרילוגיה, למעשה טטרלוגיה, כי יש שלוש טרגדיות, ואחריהן זה מקנח באיזה משהו שהוא בא קצת to refresh the spirit, אחרי הלחץ של שלוש טרגדיות, מחזה סטירי, קליל יותר, קצר יותר. אז הקהל בא לאירוע ארוך, כלומר, הוא מביא איתו קריות מהבית, זה אמיתי, אני לא צוחק, הוא בא עם קריות מהבית, כי המושבים קשים, כן? בהתחלה מעץ, אחר כך משיש, מאבן, אז מביאים קריות, ויושבים, אם אנחנו חושבים על זה, יושבים בקלות 5 שעות, אבל זה פעם בשנה, זה הכל. ועכשיו אנחנו מדברים על בערך בסביבות 14-15 אלף צופים. זה המון. זה אירוע שהגיעו אליו אנשים מכל סדרות החברה. זאת אומרת, אנשים פשוטים, אנשים פשוטים יותר, פשוטים זה אנשים מתוחכמים, אינטלקטואלים, יוצרים, אומנים אחרים. כלומר, כל אחד מבין את זה בלבל שלו. יש כאלה שכן מכירים את סיפורי המיתולוגיה, ויש כאלה שלא מכירים. אין להם מושג ירוק על מה מדובר שם. מי זאת מדעה הזאת, מה זה הסיפור הזה, מה זה לא הסיפור הזה. ויש כאלה שבהחלט מכירים את הסיפור, ויודעים להעריך את הטוויסט העלילתי שיצר המחזאי.
אז למי שמכיר את סיפור הרקע של מדעה, אתה יכול ככה לזכור אותו כדי שנבין מי היא, עד הרגע שאנחנו מתחילים את המחזה הזה?
תראה, השאלה מי היא שאלה מאוד טובה, מפני שכמו בכל רשומון, השאלה זה את מי אתה שואל. את מי אתה שואל ובאיזו סיטואציה הוא, באיזה יחס הוא אל העניין הזה. אוקיי, הסיפור המיתי, פחות או יותר, זה שמי זה היה? יאסון, או אני לא זוכר, שקיבל איזושהי נבואה שיאסון יהרוג אותו, משהו כזה. אני כרגע זה לא עומד לי מול העיניים, משהו כזה, לא חשוב. והוא שולח את יאסון לאיזו משימה להביא את גזעת הזהב. גזעת זהב זה גז, כן? גז של כבש, אבל זה של כבשים. במקרה הזה זה לא סתם צמר, זה צמר זהב, כן? אנחנו מתעסקים, אנחנו בעולם המיתולוגיה, הוא שולח להביא את זה מפני שהוא יודע שמדובר במשימה בלתי אפשרית, כן? Mission impossible. הוא יודע שברור לו לחלוטין שיאסון יהרג שם, ובזה הוא פותר לו את העניין של הנבואה והכל יהיה בסדר, אלא שיאסון או יאסון, כמו שאומרים ביוונית, כמו ששמו ביוונית, מצליח להתגבר, אוסף חבורה של גיבורים, ביניהם הרקלס וכל מיני אנשים אחרים, יוצאים לשם, וכמובן, כמו כל סיפור הוליוודי טוב, ביתו של המלך המקומי מתאהבת ביאסון, ומצליחה להרדים את הנחש ששומר על הגיזה, ובורחת עם הגיבור, עם יאסון, בחזרה ליוון. אז זה הסיפור. אבל מבחינת נקודת המבט שלי, מה אני רואה פה? מה שאני רואה, זו אישה מארץ אחרת, היא זרה מנקודת מבט יוונית, היא לא זרה מנקודת המבט שלה, נקודת המבט שלה הוא יאסון, הוא איש זר. אישה מארץ א', שפגשה גבר מארץ ב', התאהבה בו, והלכה איתו, ונסעה איתו, והם חיו ביחד 10 שנים, זה מה שמספר לנו המחזה. חיו ביחד 10 שנים, עשו 2 ילדים בתקופה הזאת, ומה שנקרא בינינו, נמאס לו ממנה, כן. וזה דבר אחד, נמאס לו ממנה כי היא כן, בעיני, בארץ ב' שהוא תושב בה, היא בכל זאת תושבת מארץ א', לא מקומית, אין שם הרבה פרסטיג' מבחינת אנשי ארץ, א', היוונים כלפי הדבר הזה, וזה לא מקדם את הפרטנציות שלו לשררה, לכסף, לכוח, כל הדברים האלה, אבל מה שמקדם הרבה יותר זה הופה, יש את הנסיכה המקומית, אז זה גם נסיכה שזה נורא נחמד, גם צעירה יותר ממדעה, כי מדעה כבר עכשיו קצת בגרה, לא כל כך בא לו על מישהי צעירה יותר, כן. אז הנה, הוא מקבל 2 ציפורים במכה אחת. גם עשירה ומיוחסת ביותר, כן, נסיכה, וגם צעירונת, כזאת פרגית שמעריצה אותו. אז נו, מה יותר טוב מזה? כך, זה חלק אחד בעניין. אוקיי. מדעה חוטפת את החלסטרה כשנודע לה לסיפור ושהוא בוגד בה. עכשיו, יש לנו את הסיפור שהיא רוצחת את, ה... אורפידס מספר לנו שהיא רוצחת את שני הילדים. עכשיו, אנחנו יכולים לקבל את זה כמובן כפשוטו, זה בסדר, אוקיי. אבל כפשוטו זה קצת הופך את העניין למשוגעת. ומשוגעים הם אנשים לא מעניינים מבחינתי לפחות, הם חולים. אבל שיגעון הוא דבר מאוד מעניין. לא המשוגע אלא השיגעון הוא דבר שיכול להיות. ופה במקרה הזה, מישהי שרוצחת את הילדים שלה כדי למקום בבעלה, זה לא שיגעון, זה משוגעת. זה לא מעניין. זה מטורף, ואין מה להגיד את זה חוץ מלצקצק ולהמשיך הלאה. מעניין פה בעיניי, זה לא זה, אלא המעניין בעיניי, זה שאבריפידס עלה פה על משהו מודרני מאוד, ביחסים זוגיים, ביחסים בין בני אדם בכלל, וזה העולם בפועל, איך שאנחנו חיים אותו, עם הקונבנציות שלנו, עם המסורות שלנו, תפיסות, עם החישוקים התרבותיים של הזמן שלנו, לבין העולם הפנימי שלנו, שהוא עולם השיגעון, שהוא עולם הטירוף. במונחים יווניים בין העולם הפוליני לבין העולם הדיוניסי, כן? העולם הפוליני הוא העולם התרבותי, כן? והעולם הדיוניסי זה העולם של חיי הנפש הפרועים, העולם שבו הכל מותר, אין חישוקים, אין גבולות. תרבות חייבת לחשק את העולם הפנימי. הרי בסופו של דבר, תרבות היא מלחמה מתמדת בעולם הפנימי. כי אם פתאום יום אחד נקום, והפנים שלנו יהיה החוץ, זה עולם שאתה מצד אחד יכול להיות מאוד מרתק, אבל מצד שני אתה תמצא את עצמך כנראה נס כל היום כזה, מפני כל מיני כאלה שרוטפים אחריך עם גרזינים ומסורים חשמליים, וכל מיני תאוות פרועות כאלה ואחרות. אז אולי יש משהו בתרבות, אבל יש משהו בתרבות שמודעת ונותנת מקום לעולם הפנימי הזה. אז מה שמעניין פה זה לא המעשה המשוגע. מה שמעניין פה זה שהוא לקח את העולם הפנימי ופשוט קיפל אותו החוצה, הוציא אותו החוצה. כלומר, המקום הזה שבו בני זוג יכולים להגיע לכזה טירוף ביניהם, בעיקר במצבים קשים כאלה של בגידה, של מהעילה בקשר. מילה קשה, המילה הזאת, בגידה, אנחנו משתמשים, אנחנו אומרים, הוא בגד בה, היא בגדה בו, כן? זאת מילה מאוד מאוד קשה, אבל יש בה המון, כמדובר ביחסים זוגיים, זאת מילה מטאפורית, מפני שאם עד היום, אתה או את, חשפתם את העולם שלכם, פרסתם אותו לחלוטין, בפני הצד השני, והצד השני, והחליט שהוא, שאת העולם שלו הוא פורס עכשיו בפני מישהו או מישהי אחרים, והוא עושה את זה, והבגידה באה לידי ביטוי בכך, בזה שהוא עושה את זה, ובשנית שהוא לא משתף אתכם בזה. והדבר הזה יכול להביא לזעם אינסופי, לכעס אינסופי, שיכול להוליד מחשבות של, אני ארצח את הילדים רק כדי לעשות לו את המוות, כדי לעשות, זה בסוג של מחשבה שכמובן ברוב, כמעט בכל המקרים, היא יוצאת לשנייה בינך לבין עצמך, ואתה מיד בכל כוחות התרבות שיענקת כל החיים שלך, מדחיק אותה, כן, ומוחץ אותה. אבל אורפידס הלך עם זה, הוא הלך עם המחשבה הזאת עד הסוף.
אבל אתה לא מרגיש שכשמידיה מדברת עם עצמה, היא כל הזמן לקראת הסוף, לפני שהיא עושה את הדבר הזה, היא באיזה ריב עם עצמה, אז זה התרבות שמנסה לעצור אותה, כי התרבות שהיא הפנימה, כי גם היא גם לא רוצה לעשות את זה, כאילו הלב שלה מצד אחד רוצה לעשות את זה, מצד שני לא רוצה לעשות את זה, והיא ממש פונה ומדברת אל הלב שלה, תחשל את עצמך, אנחנו חייבים לעשות את זה כנקמה.
נכון, כי היא... בסדר, אני קורא לזה תרבות, היא קוראת לזה לב, ואני מניח שהיא צודקת יותר, כי זה הלב בין. זה אני כן חושב שיש משהו בקשר בין בין גורים לבין ההורים שלהם, ילדים, לא חשוב לא חשוב באיזה סוג של בעל חיים, כן. כמעט אצל כל בעלי החיים יש קשר שהוא קדם תרבותי בינם לבין בינם לבין הצאצאים שלהם, כן. ברור שהיא מדברת פה על משהו שהוא כזה, והיא גם מדברת, ועל הדרך יש כמובן גם את העניין התרבותי שמחזק את זה עוד יותר, את את הקדושה של ההורות ושל ושל היחס אל ההורים אל הילדים, או אם אנחנו מדברים ביהדות היחס של הילדים אל ההורים, כן, כבד את אביך ואת אמך. שים לב, זה נורא מעניין, אין את כבד את בנך ובתך, לא זה, אלא כבד את אביך ואת אמך, שזה עוד סוג של מסורת, כבד את מה שהיה, לא את מה שהווה ולא את מה שיהיה.
טוב, יש לנו את חוסך שבטו שונא בנו, אז זה לא עניין של לכבד, זה עניין של להקות עד שהם נכנסים לתלם, כנראה. ויש יש גם הרגשה במחזה שכולם המומים מזה שמדיה בכלל יש לה טענות, והיא מתכוונת למרוץ, זאת אומרת, מעבר למעשה הנורא, היום שהיא עושה, והיא גם כמובן רוצחת את, את הנסיכה ואת אבא שלה עם איזה סמלה מורלת שהיא שולחת את הילדים שלה לתת.
גם לא, את האב, את האב היא לא רוצחת, זה מה שנקרא, זו טעות.
כן.
כן.
הסמלה נקרחת סביבו וקוראת לו את האור וכולי.
בדיוק.
זה גם, זה תיאורים נורא גרפיים ומחרידים, אבל עצם זה שהיא בכלל מעזה כאילו להתמרד נגד זה, והיא נכנסת לאורך המחזה, אנחנו עוקבים בעיקר אחריה, וכל דבר שקורה, נגיד המוות של הנסיכה ואבא שלה, אנחנו שומעים איזה משרת שמגיע, והיא נכנסת לאיזו שורה של התנצחויות, שורה של דיונים, ואחד ההתנצחויות הראשונות, אולי הראשונה, זה עם המקלה, שהיא ככה מנסה לשכנע אותה להביא לצד שלה, מקלה של נשים מקורינתוס, ובעצם היא מצליחה על ידי משהו שהיום אנחנו היינו קוראים לו פמיניזם, לא? היא בעצם אומרת, מצב של נשים הוא כל כך גרוע, כאילו מה, הגברים יוצאים להילחם וחושבים שהם גיבורים גדולים, אבל הייתי מעדיפה להיות שלוש פעמים בראש צבא מאשר ללדת פעם אחת.
נכון.
שזה, מה זה, עכשיו, זה הנאום הזה, מה, הוא אמור להצחיק את היוונים על כמה שבעצם זה לא באמת קשה להיות אישה?
לא, לא, ממש לא, ממש לא. הסיפור של מדיה, מישהו מספר אותו, מי שמספר אותו זה אבריפידס. ואין שום ספק שאבריפידס הוא אדם משכיל, נבון, שאינטלקטואל בין הזמן שלו, שהכיר כמה וכמה נשים משכילות, נבונות ואינטלקטואליות, בנות הזמן, למשל אנחנו יודעים על בת הזוג של פריקלס, שכיוון שזה פריקלס, אז מה שנקרא דמות מאוד מאוד מפורסמת, אבל אין שום ספק שהלכה לתיאטרון, ושהשתתפה בחוגים ובשיחות האינטלקטואליות באותו זמן, אז אין שום ספק שהיו גם נשים אחרים, היא מוזכרת מפני שהיא מפורסמת. והוא נוכח בטמטום הזה של ההפרדה ושל ההרחקה ושל הסטיגמות ושל הסכמות הגבריות, ולא רק במדיה, גם במחזות אחרים. שים לב, יש לו חלק גדול מהמחזות שנשארו לו, נשמות של נשים, גיבורות נשים. הוא בא ובמחזאות שלו הוא כמו, הוא מחזאי ביקורתי מאוד, פוליטי מאוד, במובן של שינוי חברתי, של היחס של גברים אל נשים, אבל בכל זאת הוא עומד מול קהל שאולי כולו אולי כולו היה גברים, מקרים אקספשנל, כמו אשתו של פריקלה שהזכרתי מקודם, אבל אנחנו לא ממש יודעים האם נשים נכחו שם או לא, זה, העדויות לא ברורות מספיק, ובוודאי לא חד משמעיות בעניין הזה. אבל דבר אחד הוא כן ברור, שהנוכחות הגברית הייתה הנוכחות הדומיננטית באירועים כאלה, ולא נוכחות נשית, ועוד דבר דומיננטי שאנחנו רואים, שכל המחזאים היו גברים ולא נשים. ועוד דבר דומיננטי שאנחנו רואים, שכל השחקנים היו גברים ולא נשים. כלומר, תפקידי הנשים, את התפקיד של מדיה, שיחק גבר, לא שיחקה אישה. והוא היה יכול לעשות את זה כמובן, מפני שהמשחק בבמה, המשחק בבמה היוונית היה, היה במסכות. דרך אגב, זה היה מאוד מעניין לשחקנים עצמם, מפני ששלושה שחקנים בלבד גילמו את כל הדמויות, ואז זה צריך המון המון וירטואוזיות מבחינתם. וירטואוזיות של תנועות, וירטואוזיות של משחק, וירטואוזיות של ביטוי, אם כי היו גם גבולות לוירטואוזיות האלה, כי א', יש מסכה, אז אתה לא יכול לעשות מימיקה, וכל מה שכרוך בתנועות גוף הוא מאוד מאוד מוגבל, כי אתה גם לא יכול לעשות מימיקה מעודנת של תנועות גוף, אלא היא חייבת להיות מאוד מאוד גדולה, מאוד פתטית, כדי שהקהל יראה אותך. היא גם חייבת להיות אילוסטרטיבית, שאתה אומר, אני בוכה. אי אפשר לראות שאתה בוכה, אתה צריך להצביע, אני בוכה, להגיד את זה. מה שאתה לא צריך להגיד כמובן על במה מודרנית או בסרט, כי אנחנו רואים את זה. זה מחייב סוג מאוד מאוד מסוים של משחק ששונה מאוד מהמשחק העכשווי, אבל יש בו ניואנסים אחרים שאין במשחק העכשווי. בשחזורים של דרמה, עם מסכות, לאו דווקא דרמה יוונית עתיקה, קומדיה דל ארטה ודברים כאלה, השחקנים ממש צריכים ללמוד מחדש לשחק כמעט, כי המסכה באמת מביאה את זה לאזור אחר. את המשחק שלך. הפנים שלך פתאום מאבדות משמעות. זה משהו שהשחקן המודרני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, שאין לפנים שלו משמעות. יש בזה סוג של אלבון קשה. תראו, יש אלבון קשה לכל התרבות העכשווית, שהיא תרבות שלפחות מתיימרת, לפחות מדברת על זה, גם אם היא לא כזאת, של תרבות אינדיבידואליסטית. הנה, תראו, שמעון בוזגלו, אבל אתם לא יכולים לראות את זה, כי אני מכוסה במסכה.
הקלוז-אפ זה באמת זה הכלי היום, גם בקולנוע, גם בתיאטרון, אתה יושב.
לא גם בקולנוע, לא, אתה דיברת פה על משהו שהוא ספציפי לקולנוע, הוא ממש לא ספציפי לתיאטרון. בתיאטרון אין קלוז-אפ. בתיאטרון אתה רואה, אם אתה נמצא במרחק סביר, אם זה תיאטרון, אמיתי ולא תיאטרון להמונים של 900 מקומות, שבבמה המודרנית, כן? כשאתה, ב-15,000 צופים הזה שאנחנו מדברים, זה היה בנוי בצורה באמת אקספשיונל, וגם לא היה בפנים, אז זה היו מסכות, זה היה פחות רלוונטי, אבל תיאטרון מודרני, כשאתה רואה, אתה יכול לראות את הפנים, אתה לא יכול לראות קלוזה, קלוז-אפ זה באמת תופעה ששייכת לעולם הקולנוע והטלוויזיה כמובן, מה שגם מייצר סוג אחר לגמרי של משחק. הרבה פעמים שחקני קלוז-אפ הם שחקני תיאטרון איומים, ושחקני תיאטרון הם תמיד יהיו שחקנים טובים יותר משחקני קולנוע, זה לא יעזור פה כלום, כי אתה לא יכול להתחבא מאחרי מצלמה, וזה לא שמצלמים מה שנקרא מצלמים שוט, ויאללה, עורכים את זה ומסדרים את זה וזה. יש פה מה שנקרא שעה, שעה, שעתיים של הצגה שאי אפשר, אתה צריך להזיז את כל הגוף שלך. אתה יודע שללכת על במה זה אחד הדברים הכי קשים שיש. איך אתה הולך על במה? דבר מאוד מאוד לא פשוט. שחקנים לוקח להם שנים ללמוד אם בכלל איך לעשות. אז אם אנחנו חוזרים למדאה כאישה, ואם אנחנו חוזרים לאוריפידס כמחזאי, גבר, שמבין את השטות הזאת של ההפרדה המגדרית, של ההפרדה המגדרית במובן האידיוטי של זכויות, חובות ויכולות מסוימות, ואנחנו מבינים שהוא אדם פוליטי, שזה קשה לו, העניין הזה, והוא רוצה לשנות את זה. רואה את העוול שבתופעה הזאת, הוא רוצה לשנות אותה, הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בדרכו התיאטרונית, הוא עושה את זה מחזה, הוא עושה את זה כמעט מחזה אחרי מחזה, מול קהל עוין לתפיסה הזאת, מול קהל שמסרב לקבל את התפיסה הזאת, מהבחינה הזאת. אז הוא צריך לעשות את זה חכם, הוא לא יכול להביא את הדמות, להביא איזה העתק של הדמות של אשתו של פריקלס, זה לא ידבר אליהם, הוא צריך לבוא אליהם ולהציג את האישה, לפי הקונבנציות שלהם, של הגברים, כן. אישה נבונה, אין דבר כזה, אז כל מיני תבונות כאלה ואחרות, אתה יכול לייחס למחשפה, היא מחשפה, היא משהו אחר, היא לא האישה הרגילה שיושבת בביתה, מטפלת בילדים ומשרתת את בעלה, כן. זה הסוג הזה של... זה הסוג של האישה שאנחנו רוצים, אל תבלבלו אותנו עם דברים אחרים, לכו מבין. אורפידס יודע שהוא לא יכול לגשת, כי אין לי טיפת ספק שהוא היה מת לקחת דמות כמו אשתו של פריקלס, ולשים אותה במרכז הבמה, כן. אז, אבל הוא רוצה לשנות את המצב הנוכחי, הוא חכם, הוא יודע שהוא צריך לבוא לפה, להיכנס מהדלת האחורית, ולא... בומבה דרך הדלת הקדמית, ולוקח את הדמות הזאת, לוקח איזשהו סיפור, שהיה ידוע לחלק, ידוע פחות, אנחנו מדברים על זה, כאילו הסיפור של מדיה, זה לא כל כך היה סיפור מפורסם, לא שכולם הסתובבו ברחוב, ידעו מה זה, ושאלת כל רוחל עגבניות, הוא סיפר לך את זה מעל לבטף, ממש לא, זה לא היה העניין הזה, אבל הוא לקח דמות ארץ אחרת, מישהי זרה, מאוד קל להגיד את זה, אנחנו רואים את זה, בזה. הוא אריתראי, הוא סודני, הוא זהו. אנשים זרים, הם לא מפה.
מאוריפידס שרדו הכי הרבה מחזות, כמו שאמרנו, 19 מתוך ה-90. היה אסכילוס וסופוקלס,
לא, לעומת... יותר מ-50, יותר. אני חושב שיותר מ-50, לא זוכר.
לא, 90 אמרתי.
90, 90, כן.
כן, קראתי 90 איפשהו. כאילו שמות שאנחנו יודעים. מאסכילוס וסופוקלס, לעומת זאת, שרדו 7.
שבעה
מחזים,
כן, נכון.
כן, מכל אחד. זה מקרה שהם... קודם כל, אנחנו יודעים על הרבה יותר מחזאים, אני משער, לא טרגיקונים.
כן.
זאת לא היו רק את השלושה האלה.
לא, ברור. קודם כל, אנחנו מדברים על מחזאים מז'אנר מסוים. כן, אנחנו מדברים על מחזאים מז'אנר הטרגדיה. וכמובן, ז'אנר לא פחות פופולרי, ז'אנר הקומדיה, כן. שאנחנו צריכים להבדיל מאוד בין הקומדיה העתיקה לקומדיה כפי שהיא נתפסת בימינו, כן? קומדיה ברוב המקרים כפי שהיא נתפסת בימינו, ברוב המקרים, זה בעצם אסופת דחקות. ככה זה נתפס. זה מין מצבים מגוחכים כאלה ואחרים. וזה ממש ממש לא הסיפור של קומדיה עתיקה. המשותף הוא ההומור, כן? אבל נקודת המוצא של ההומור שונה לחלוטין. נקודת המוצא של ההומור בקומדיה המודרנית היא נקודת מוצא של השחת דעת. להעביר לך איזה שעה, שעה וחצי, שעתיים, בכיף, תחקו, צוחקים, עזוב, הכל בסדר, החיים בסדר, מסיחים את הדעת מהיומיום, מהבעיות, מעניינות. נקודת המוצא של הקומדיה העתיקה היא אחרת לחלוטין מבחינה הזאת, גם כן בהומור, אבל היא נקודת מוצא שהדבר הקרוב ביותר שאני יכול לחשוב עליו, שאיננו קיים כמעט בימינו קיים, אבל מעט מאוד, לא בערוצים המרכזיים, זה העיתונות הלוחמת, התקשורת הלוחמת. אז כמובן, כמו שאני אמרתי, הערוצים המרכזיים כמובן, כיוון שהם הם ערוצים של בעלי ממון, אז הם זורקים דחקות להמונים, כן? הם לא נותנים את הדבר, הם לא מציגים את הדברים לעמיתם. אם אנחנו רוצים לדעת אותם, אנחנו באמת צריכים להיכנס לאינטרנט מהבחינה הזאת, הצד הטוב בו זה שיש בו כל מיני בלוגים ודברים כאלה. תראה, השיחה שמתנהלת בינינו עכשיו, כן? יותר נכון, שאני מפטפט, כן? אבל שאתה שואל שאלות ונותן לי לענות, זה לא דבר שקיים. זה לא דבר שיכול להתקיים בכלל בערוץ מרכזי. ערוץ מרכזי בתחילת למשל בשנות ה-60 וה-70 היה בהחלט מקום לזה, אנחנו רואים את זה, אבל בימינו אין לזה שום מקום. אין שום מקום לשיחת עומק, לחתך, לרעיונות, להגיגים ולדברים כאלה. זה בכלל לא העניין. התקשורת לא נועדה בשום פנים ואופן לשקף איזו סיטואציה מסוימת, אלא היא נועדה להשיח את הדעת, לא לתת לנו דברים, אלא להשיח את דעתנו. והיא עושה את זה בדרך הכי טובה שאפשר. היא מפציצה אותנו במידע, שזו הדרך הטובה ביותר להפות את החושים. הקומדיה העתיקה היא תקשורת לוחמת. היא הדרך לנצל את זה שיש לנו פה 14,000-15,000 אזרחים. אז איך נעשה את זה בדרך הטובה ביותר לדעתנו? אנחנו נלך אליהם ונחכך להם, נטפח להם על הכתף, כן? נסובב כזה ככה יפה, שהם יהיו נורא מבסוטים, יהיו בצד שלנו, ואז ננעץ את הסכין עם חיוך, בצחוק, אבל ננעץ. אתה מושחת ואתה תספר לנו סיפורים, ואתה פוליטיקאי, אופורטוניסט, ואתה פה וזה, והכל יוצא החוצה בקומדיה עצמה. אין פה עניין של השחת דעת, יש פה עניין של גילוי דעת. והקומדיה העתיקה היא גם הרבה פעמים מאוד ליריק. אנחנו קוראים את המחזות של אריסטופנס, היא במובנים מודרניים, היא גסה. היא גסה מבחינת הדיבור, כי מתברר שגם אז וגם היום, למרות שמדובר בחברה עם יחס מאוד מאוד שונה למיניות מהחברה העכשווית, עדיין דברים מסוימים מאוד מאוד הצחיקו את הקהל אז, כמו שזה יכול גם להצחיק את הקהל היום. גישה ביוון בזמן הנתון ההוא אל יחסים בין גברים הייתה כמובן הרבה 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 יותר גמישה ופתוחה מהעולם הקשה שנוצר זמן קצר אחר כך בעקבות הנצרות והאסלאם. ועם זאת עדיין הדחקות על מיניות, על אורך של זין, על גודל של תחת ועל כל מיני דברים כאלה היה מאוד מאוד כנראה מצחיק. אז כן, אנחנו מדברים על שני ז'אנרים, ויש כמובן גם את הז'אנר של מחזות הסאטירי, שזה לא פה ולא שם, זה לא טרגדיה, זה לא קומדיה, וזה מין, איך אני הייתי אומר, אני יודע מה, ליריקה קלילה, משהו כזה, כן. ככה הייתי קורא את הדבר הזה. נשארו לנו דוגמה או שתיים בלבד, והקיקלופים של אוריפידס. עכשיו, זה דבר אחד, אבל נקודה לא פחות חשובה מזה, זה שאנחנו מדברים בעצם, אם אני לוקח הקבלות, אז אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד דומה לקולנוע. הקולנוע נוצר הרי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. בתחילת הדרך שלו, זה היה מאוד מעניין. בהתחלה, נגיד ב-30 שנים הראשונות של הקולנוע, המושג הזה של בימאי קולנוע, מי זה האיש הזה, לא היה כל כך ברור, ובכלל, מי אלה האנשים שעוסקים בקולנוע, אז הייתה תקופה מרתקת ומרשימה מאוד, בפני שעסקו בציירים, פסלים, משוררים, המון המון אנשים שהם לא אותם אנשי מקצוע, אותו משהו שהתמקצע מאוחר יותר, בימאי קולנוע, סטקן קולנוע, תאורן קולנוע, כוריאוגרף קולנוע ודברים כאלה. הדברים האלה היו הרבה 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 יותר גמישים ממה שקרה מאוחר יותר, כי המסחר כמובן באורך, כבר בשלב מאוד מוקדם בקולנוע השתלט על הצורה. התיאטרות חדשה שהם, החבר'ה האלה, הם המציאו. אייסחילוס, היה בין הראשונים שהמציאו. אנחנו יודעים שמות של אחרים, אבל זה יותר שמות מיתיים מאשר שמות באמת בפועל. גם לא נשאר לנו כמעט כלום. וסופוקלס, וגם אירופידס. אירופידס לא, אירופידס סך הכל צייר מסופוקלס בחמש שנים, זה הכל. אין שם שום הבדל, בין הגיל שלו. ביניהם המון המון הבדלים אישיים שבאים לידי ביטוי בכתיבה.
כן, אז קודם כל, אז תודה על השיחה המרתקת הזאת, כאילו אני יוצא ממנה עם הרעיון של תיאטרון ככוח מהפכני כבר מההתחלה שלו, ובאמת ההשוואה עם הקולנוע היא מרתקת במובן הזה. אני מסיים כל פרק עם בקשה להמלצות, אז הייתי רוצה לחלק את השאלה לשניים. קודם כל הייתי רוצה לשאול על מחזות אבודים, כי הרוב לא נשמר. אולי דוגמה למחזה אחד שהיית רוצה שיום אחד יתגלה באיזה פפירוס במצרים, או לא יודע מה, באיזה מנזר בגרמניה, מחזה יווני. ואחר כך הייתי רוצה לשאול על התיאטרון שכן נשאר, מה אתה אוהב שם, מה אתה ממליץ שהוא לא מדע לצורך העניין.
תראה כן, העבודה שלי עם טקסטים שברובם פרגמנטריים ועתיקים, לימדה אותי לאהוב את הפרגמנטים. בתחילת דרכי שאלתי את עצמי שאלות, כמו ששאלת אותי כרגע, אבל כבר במשך המון המון שנים, זה לא רק שזה לא מעניין אותי, אלא אני אפילו לא סקרן כל כך מה היה בחורים האלה, בלקונות, שעבדו או מה עבד, אם משהו יימצא שיהיה מרתק. בסדר, אבל אני לא חושב על זה. אין שום דבר שהייתי מעוניין שיתגלה, או איזה פרגמנט שהייתי אומר, הייתי מת לדעת מה הייתה ההתחלה שלו ומה הסוף שלו, איך הוא ממשיך איזה. אין שום דבר כזה. התאהבתי בפרגמנטרי, בפרגמנטים, הקטעים האלה, בשברים, שזה, וכך גם לגבי מחזות עבודית. אין לי, אני, במחזות אני קצת יותר קשה, מה שאני אמרתי כרגע תקף לשירה, במחזות אין לי סבלנות לקרוא מחזות כתובים, שרו לא מעט מחזות כתובים, אין לי סבלנות לזה, זה נחמד, זה נחמד מבחינת הרחבת הידע, כן? מבחינת היכרות ודברים כאלה, אבל זה לא מאתגר אותי, כי זה לא מספיק מה שנשאר כדי לבנות מזה, זה משהו עם מהלך דרמטי של התחלה, אמצע וסוף, לאו דווקא במובן הליניארי של המילה, כן? אלא לבנות איזה עולם ככה. אז מהבחינה הזאת, פרגמנטריות היה בהחלט מעניין אותי לאיזה מחזה שהתגלה, קובץ של מחזה. דרך אגב, משהו כזה התגלה עם המחבר הקומדיות מננדרוס, בסוף המאה ה-19, שהתגלו כמה מחזות שלו, חלקם כתועים, אבל יש איזה שם משהו, זה דבר או שניים שם שהם ממש שלמים, שזה נורא כיף, שהם מתגלים דברים כאלה, וזה כיף כי זו תקופה אחרת לגמרי כבר, זה סוף המאה הרביעית לפני הספירה, קומדיה כל כך שונה, תפיסה כל כך שונה של קומדיה מהתפיסה של אריסטופנס, מננדרוס חי מאה שנה, פחות ממאה שנה, אבל הוא קרוב אלינו 2300 שנה אחריו, הרבה יותר ממה שהוא קרוב לאריסטופנס, בכך שהקומדיה שלו קומדיה של השחת הדעת, ולא של הרחבת הדעת. לא קומדיה לוחמת, היא קומדיה של קומדיית מצבים, דלת מסגרת, דלת מפתחת, זה משרתים, משרתות, משחקים קטנים כאלה, זה חמוד, כדאי לתת קצת טעימה מזה לקהל, אבל זה לא מעניין אותי לעסוק בזה. אז לא, אין לי משהו כזה, והשאלה השנייה היא מה אמרת?
מחזות שכן ישמרו ש... חזה שניים שמדבר אליך במיוחד.
כן, הייתי רוצה לשמוע. הייתי מת לתרגם את הנשים הפיניקיות. יופי של... דיברת מקודם על קולנוע, על תסריט. זה ממש תסריט, זה באמת תסריט. הוא מתחיל כזה עם מדיה סרס ככה, כי אנחנו רואים איזו דמות שעומדת ומספרת לנו מה קורה בצד השני. אחרי איזה חומה או משהו עומד על סולם זו. נהדע. יופי של סצנה. מבחינה בימתית זה פנטסטי. יש גם כמובן סצנה מהגמנו, כן, של השומר שעומד ובוכה עליה. זה לא יאמן שזה דווקא מאסכלוס, ואתה מצפה שאוריפידס יכתוב סצנה כזאת על, 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 על הדמות של, של החייל, של, של האדם הפשוט, כן, שנמצא בסיטואציה פשוטה של שמירה, כן, שומר. לא יודע, אסכלוס לא כל כך... הייתי רוצה לנסות את זה פעם אחת, הייתי רוצה. ואתה יודע מה הייתי כן רוצה לעשות מתקופה יותר מאוחרת? הייתי רוצה את שייקספיר.